כן, אז פתחנו בתזכורת קלה מפרק חמישי בפרקי אבות. ככה לשנן, לחזור ולהזכיר לנו את ארבע המשניות הראשונות. תכף תבינו כמובן איך זה מתחבר לענייננו.
רמלים.
כן, כן, ודאי, נכון. א', בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר, ולא במאמר אחד יכול להיברות. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זאת המשנה ב', עשרה דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שהביא עליהם את מי המבול. עקיבא, לא מהדבר הזה, אני רוצה לשתות שתי מים. לא מהרעלים האלה. כן? אז זה ב'. כל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שהביא עליהם את מי המבול. זה עשרה דורות מאדם עד נוח. ג', עשרה דורות מנוח ועד אברהם. להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. שנה רביעית, שכבר לא כך שייכת לנושא שנדבר עליו היום, אבל היא כמובן חשובה. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. כן? אז זה בעיקר נתמקד בשלוש המשניות הראשונות. הראשונה מדברת על עשרה מאמרות, השנייה על עשרה דורות שמאדם ועד נוח, והשלישית על עשרה דורות שמנוח ועד אברהם. והשאלות שמזדקרות כאן מתוך מקרא המשניות הן שאלות ברורות, התשובות עליהן קצת פחות ברורות, אבל נתחיל כמובן עם השאלות. כן? אז המשנה אומרת שהם היו מכעיסים ובאים, כן? עד שהגיע אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. נכון? אז אומרת הגמרא, אומרת המשנה פה שמכעיסים ובאים, אם מכעיסים ובאים, מה פתאום מגיע להם שכר? איזה שכר מגיע להם? מי שמכעיס את הקדוש ברוך הוא מגיע לו שכר? מה הפשט? דבר שני, במשנה שלפני כן, זה המשנה, משנה ג' שמדברת על עשרה דורות מנוח עד אברהם. אנחנו חוזרים משנה אחת אחורנית, למשנה מאדם ועד נוח, אז כתוב שם דבר מאוד דומה. עשרה דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו. ממש אותם מילים, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים, עד שהביא עליהם את מי המבול. ושם לא כתוב שנוח קיבל שכר כולם. לא כתוב. רק על אברהם כתוב שקיבל שכר כולם. כן? ודווקא מבין שתי המשניות האלה, השנייה היא יותר מובנת. כי אם הם הכעיסו את הקדוש ברוך הוא במשך עשרה דורות, הגיוני שלא יקבלו שום שכר. אז ממילא גם נוח לא קיבל בשבילם שום דבר. כן? אז למה אלה שהמשנה משתמשת לגביהם באותה לשון בדיוק, היו מכעיסין ובאים, אבל רק היה בתקופה אחרת של נוח עד אברהם, שם פתאום יש שכר ולא סתם יש שכר, אלא אברהם אבינו קיבל שכר כולם. אם יש שכר אז זה מגיע להם. למה זה מגיע לאברהם? ממתי בן אדם אחד מגיע לו שכר והשני לוקח לו את זה?
אני לא מבין. עשרה דורות?
כן.
מאדם הראשון ועד נוח.
נכון.
ואלה עשרה דורות שנענשו.
נכון.
ומה עכשיו? ואברהם קיבל את השכר שלהם?
לא. זה נוח. זה אדם עד נוח. כך כתוב שהיו להודיע כמה ערך אפיים, כמה הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, שמשך עשרה דורות היו מכעיסין, והוא חיכה הקדוש ברוך הוא עשרה דורות עד שבסוף הביא להם את המבול.
והשכר לאברהם?
לא כתוב שם לגבי עניין של אדם עד נוח, לא כתוב שום דבר של שכר. אבל במשנה שלאחר מכן, משנה ג', שהמשנה משתמשת באותה מטבע לשון בדיוק, שהיו הולכים ומכעיסין לפניו, והקדוש ברוך הוא ערך אפיים, כלומר, לכאורה, בגלל דמיון הלשון, מדובר על אותו תהליך בדיוק. שם כתוב שאברהם אבינו קיבל שכר כולם. אז השאלה פה היא משולשת. למה ההבדל בין עשרה דורות האלה לעשרה דורות האלה? ב', למה שם אין שכר ופה יש שכר? ג', למה אברהם אבינו קיבל שכר כולם ונוח לא קיבל שום דבר? בגלל אלה שהיו לפניו. אז יש כמה וכמה תירוצים בעניין הזה, שכדרכנו אנחנו נגיד אותם, אבל נגיד באותה הזדמנות חגיגית, שהם לא לגמרי מיישבים פה את העניין. יש כאלה שמתרצים שלמעשה מלכתחילה, כשבן אדם נולד, יש לו את החלק שלו בגן עדן. מתוך הנחה שהוא יעשה דברים טובים, אז הוא מקבל את החלק שלו בגן עדן. עכשיו, מה לעשות שרחמנא ליצלן, לא כולם עושים את הדברים שהם היו אמורים לעשות, אז הם מפסידים את החלק שלהם בגן עדן. אבל כמו שבפיזיקה יש חוק שימור החומר, אז יש גם חוק שימור המקום בגן עדן. כלומר, אם אחד הפסיד את המקום בגן עדן, זה הולך למישהו אחר. אז במקרה הזה, אברהם אבינו, הוא זה שקיבל את מה שהם הפסידו. זה הלך אליהם, זה הולך לחברו. כן, מישהו שמתאים יותר, הוא זה שמקבל את החלק של חברו בגן עדן. כן, אבל לפי זה, גם כמובן צצה הקושייה, אם זה באמת כך, של כל אדם יש חלק בגן עדן, אז זה גם לעשר הדורות הראשונים. מאדם עד נוח. ונוח, שעליו מעידה התורה, שהוא היה צדיק תמים, והוא צריך היה לקבל את השכר של כולם, בדיוק כמו שאברהם הבינו, בעשרת הדורות של האחר מכן קיבל שכר כולם. למה המשנה הראשונה, השנייה, הראשונה מבין השתיים, לא מזכירה שנוח קיבל איזשהו שכר? לאיפה הלך השכר שלהם? יש כאלה שמסבירים את ההבדל בין נוח לבין אברהם, כמו שכבר אומר רש"י על ה... פסוק הראשון בפרשת נוח, שנוח צדיק תמים היה בדורותיו, וכנה, בדורו הוא היה צדיק, אבל אילו הוא היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לצדיק כל כך גדול. זה לא מספיק כדי להסביר את העניין הזה, כי מה אכפת לי פה באופן יחסי, לכאורה, אם אפילו באופן יחסי הוא היה נחשב לצדיק תמים, אז כבר מגיע לו, הוא ודאי היה ברמות הרבה יותר גבוהות מאשר בני דורו, הוא התעלה הרבה מהם, אז אם אתה כבר רוצה לתת את השכר שלהם שהם לא מקבלים אותו, כי הם התחייבו, אז ודאי שצריך ללכת לנוח, למה הוא לא קיבל? ויתרה מזאת, אם אתה אומר שכל אחד יש זכר בגן עדן, אז למה המשנה הראשונה מתעלמת לגמרי מסוגיית השכר? למה זה נדחה רק למשנה השנייה של אברהם אבינו? איך כאלה שמסבירים את זה שנוח, מעבר לעניין היחסי, הוא לא התפלל על בני דורו. הוא לא התמסר בשביל ממש להציל אותם. התמסר הכוונה בעניין של מסירות נפש. נכון, הם היו באים אליו, שואלים אותו, נוח, מה אתה עושה? מה זה הטבע הזאת? כזה הוא בנה את הטבע 120 שנה. 120 שנה, כמעניין חיים של אדם בדורות שלאחר מכן, כן, אחרי קבלת העונש. 120 שנה הוא בנה טבע, וכולם היו באים ושואלים אותו, היי, נוח, מה אתה עושה? מה זה הטבע? אתה בונה יחטה? אז הוא היה אומר להם, כן, זה יחטה, אני בונה יחטה, כי עוד מעט הקדוש ברוך הוא, אתם כל הזמן חוטים כאלה, הקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול, אתם כולכם תתבעו. תעשו תשובה. ככה היה אומר להם. אבל מה? מה היה הבעיה שלו? שהוא חיכה שיבואו אליו. הוא לא הלך. אברהם אבינו הלך, נדד בכל מקום, חיפש את כל התועים, את הנשמות התועות, תועות בתת ותועות בתף, לבוא לחבר אותם, תחת כנפי השכינה. נוח ישב בנה את הטבע. היו באים אליו? כן, הוא היה מרביץ בהם, חבל על הזמן. אבל לא היו באים אליו, לא היה עושה שום דבר. חסר פה את העניין הזה של המסירות נפש, ללכת עם אכפתיות אמיתית, להציל את אנשי דורו. אז לכן, הוא לא זכה מספיק בשביל לקבל שכר כולם. לעומת זאת, אברהם אבין. רואים שהוא ממש פרסם אלוקות בעולם, פתאום אנשים התחלו להגיד, יש דבר כזה, אלוקים. עד עכשיו חשבו, הכל עץ ואבן. כן? איך כתוב שם בפרשת וירא? כן? ויקרא שם בשם השם, כל עולם. הוא קרא בשם השם. כן? וכמו שאומרים חז"ל על הפסוק אצלנו בפרשה, ואת הנפש אשר עשו בחרן, הכוונה היא שממש נפש אסור בחרן שאברהם מקרב את האנשים ושרי את הנשים. זה הנפש אשר אסור בחרן, הם ממש עשו פה נפשות לתורה, לקדוש ברוך הוא. אבל כן, מכיוון שכך, הוא זכה וקיבל שכר כולם. כן? אבל זה גם עדיין לא לגמרי מיישב את השאלה, כי גם נניח אנחנו נאמר, שבאמת אברהם אבינו בסדר, מגיע לו. אבל כל הניתוח הזה יוצא מנקודת הנחה שלכל אדם יש את החלק שלו בגן עדן, הוא צריך ללכת לאיזשהו מקום, או לא עצמו, אם הוא זכה, או למישהו אחר, אם השני זכה. אז אם באמת יש לכל אחד, אז 10 דורות הראשונים, מה קרה לחלק שלהם בגן עדן? נניח שנוח לא ראוי, בסדר, היה פחות מאברהם, לא מגיע. נניח, אבל סוף כל סוף, אז למי זה הלך?
מאברהם? הוא הלך.
לא, אברהם רק על 10 דורות שלו, מנוח עד רעם. זה הוא קיבל שכר, מה כל הדורות שמאדם עד נוח? הוא בכלל לא היה שם. ואם נאמר, נניח, אוקיי, אז אף אחד לא קיבל. אף אחד לא קיבל. זה גם לא מסתדר, מכיוון שהתורה בראשית פרק ב' אומרת, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אחרי עץ הדעת, אחרי עץ הדעת, זאת אומרת, הוא שם את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה. כן? וכתוב במדרשים, שמה זה לעובדה ולשומרה? לעובדה זה מצוות עשה. לשומרה זה מצוות לא תעשה. במילים אחרות, גן עדן יש לו תפקיד. יש לו תכלית. לא ייתכן שגן עדן עומד מובטל. ואם יש לך שם כל כך הרבה בני אדם, וכל אחד צריך לזכור שם, חי הרבה מאוד שנים, זה לא סתם היה 10 דורות. 10 דורות שחיו שם, 10 דורות, מאות שנים כל אחד. כן, הקטן, זה שנפטר בקיצור ימים, 500 שנה. ולמעריכי ימים, קרוב ל-1,000 שנה. 900, 910, זה היה שכיח. כן, זה דור שם, זה דור ארוך. מה, כל התקופות הארוכות האלה גן עדן עמד מובטל? לא עבד שם, לא לעובדה ולא לשומרה? איך זה יכול להיות?
דור שם היה, אם היום דור 30 שנה,
כן.
כמה היה הדור?
300 שנה.
וזה מסתדר עם ה-1,500 כן. שנה שמבריאת העולם
פחות או יותר, כן.
האבות?
לא, לא בדיוק. זה יוצא שם לפי זה, זה יוצא קצת פחות. כן, כי...
זה 5 דורות.
לא, זה יוצא 200 שנה.
200 שנה דור?
לא, יוצא 100 שנה.
100 שנה סביר.
100 שנה. למה אני אומר 100 שנה? אנחנו יודעים שהעולם, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מתחלק לשלוש תקופות של 2,000 שנה כל אחד. 2,000 ו-2,000 ועוד 2,000. 2,000 הראשונות זה... הופעת אברהם אבינו, 2,000 השניות לאחר מכן זה קבלת התורה, ו-2,000 שלאחר מכן זה איפה שאנחנו נמצאים כרגע. זה לא בדיוק, יש חפיפה, אבל 3 תקופות שונות. אז אם אנחנו רואים שהופעתו של אברהם אבינו זה בערך 2,000 שנה אחרי בריאת העולם, וזה 20 דורות, אז יוצא שכל דור הוא 100. כן? זה החשבון הפשוט. אבל זה עדיין הרבה יותר מאשר ה-30 שלנו היום.
כן. כן, אבל הדור היום, ה-30 שנה, זה איזשהו ממוצע
כן.
של הילוד.
ילודה ופטירה.
בדיוק.
ילודה ופטירה. אותו דבר גם אז. צריך לזכור, אמרתי מקודם לגבי משך החיים, שהם היו חיים, אבל זה לא מספיק, זה טעות אופטית. כי אם נניח לאדם היה חי 900 שנה, אבל הוא ילד את הבן הראשון שלו אחרי 50 שנה, אז הוא מתחיל לספור מאז כבר את הדור הבא. זאת אומרת שההפרשים בין הזה, זה מה שקובע את אורך הדור, ולא משך החיים האבסולוטי.
כן.
אנחנו אומרים ש10 דורות מנוח ועד אברהם. נוח ראה את אברהם אבינו.
שם ראה את אברהם.
גם נוח. נוח ראה את אברהם אבינו. 100 ומשהו שנים, שהוא חי בחפיפה, לא 50 ומשהו שנים, הוא חי בחפיפה לאברהם אבינו. אז אתה רואה ש10 דורות האלה, הוא הצליח, אמנם נולד נוח, הוא הצליח כבר להגיע עד אברהם.
זה התולדות.
זאת אומרת, כל ה10 דורות האלה, זה משך חיים של אדם אחד, של נוח. כן? אבל בכל מקרה, הנקודה היא שלא ייתכן שתקופה כזאת ארוכה, גן עדן עמד מובטל. אף אחד שם לא קיבל שכר, כי זה היה כל הדור. נניח שהיו פה ושם אנוש, לא אנוש, חנוך, איננו כי לקח אותו אלוקים, נטושלח, נוח עצמו, הם בני צדיקים שם כאלה באופן יחסי, שם. אבל אנחנו רואים על כלל הדור, גן עדן יש לו קיבולת להרבה אנשים. מה, הוא עמד מובטל שם? לא נראה. דבר נוסף, אם אנחנו חוזרים פה למשניות, אז אם אנחנו מסכמים פה את הקושיות עד עכשיו, אז יוצא שקודם כל לא מובן ההבדל בין למה אברהם קיבל את שכר כולם ונוח לא. דבר שני, למה בכלל הוא קיבל שכר של כולם, הרי הוא לא עשה שום דבר. דבר שלישי, מה זאת אומרת העניין הזה של מכעיסים, מכעיסים ובאים, לא מגיע להם בכלל שכר, על מה מדובר פה בשכר. כן, ולטרן שמיד, זו זו קצת.
אני לוקחת הזמנות לשתייה.
כן.
אתה?
אני...
אמרתי
שתי
קפה
יותר. קפה, קפה. רגיל.
רגיל?
כן.
שחור עם קפה סוגר, ועדת הצמחים, והכל מסודר. אוקיי.
ברוך השם. אז אלה השלוש או ארבע קושיות העיקריות שם, כן? מה קרה גם לשכר? זה הקושייה הרביעית. אם לא היו צריכים לקבל שכר, מה קרה לחלק שלהם בגן עדן? לפי ההנחה שאמרנו מקודם, שלכל אחד יש את החלק שלו. אבל זה לא, הקשיים פה לא נגמרים בעניין הזה, כי המשנה פה אומרת, 10 דורות מנוח עד אברהם, אחרי זה 10 דורות, ולפני כן מאדם עד נוח, למה? להודיע כמה ערך אפיים. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, נו, אתה צריך שיודיע לך הרי בכי תיסה, כן, השם הוא ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, פסוק מפורש, הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. אני צריך ללמוד את זה פה מתוך כל החשבונות האלה של הדורות וכו', פסוק מפורש. אלא מה? פשטות, כך אומר המהר"ל בדרך החיים, בדרך החיים כידוע זה הפירוש של המהר"ל בפרקי אבות, זה פירוש נפלא ביותר, נפלא, נפלא, נפלא ביותר, בכלל, כל שם משהו. מה?
איך הוא נקרא?
דרך החיים. דרך החיים. המהר"ל כידוע כתב המון. כתב המון. המהר"ל זה איזשהו פספוס מסוים שיש לנו היום שלא לומדים מספיק את המהר"ל. מה, מה, מה? בבקשה. פתק אתה גם צריך? רבי יעקב. מה? יש לך פנקס? כן. או, שיין. אז זה נקרא דרך החיים. אחרי זה, בעזרת השם תזכיר לי, אז אני אראה לך, נדמה לי שיש לי את זה פה בארון הזה או בארונות אחרים. אז אמרנו, השאלה פה, ערך אפיים? מה החידוש? אבל לכן הוא אומר שם המהר"ל בדרך החיים. כן, אנחנו חונכים היום מוגה, כבוד השיעור, אה? ממשיכה את המסורת.
לא, תמיד כשזה ביום חמישי, זה כבר תואמר.
או, אז יש ערך לעשות את זה ביום חמישי.
כן, כן.
יש תועלת.
כן.
אנחנו ממשיכים. אז אומר, אומר שם המהר"ל, למה? כי יש, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, בסדר, אבל אתה שואל, אוקיי, תודה. כמה הוא ערך אפיים? תן היבט כמותי. בא המקנה ללמד, 10 דורות. אריכות האפיים של הקדוש ברוך הוא זה עד 10 דורות. זה חידוש? זה חידוש, היית אומר, ערך אפיים, 2 שנים. 5 שנים. 20 שנה. עכשיו יש לך קנה מידה כמותי, לומר ערך אפיים כמה? 10 דורות. אבל אם ככה, אם הקדוש ברוך הוא באמת ערך אפיים ל10 דורות, אז יש לך שאלה למה דווקא 10 דורות? למה דווקא 10 דורות? מה מספר הקסם הנכון? 10 זה מספר חשוב, בסדר, הבנו. אבל למה דווקא 10 דורות? זה אריכות האפיים של הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף שהוא תמיד, 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 תמיד צריך לשאול, בכל סוגיה, לא משנה מה לומדים, מה זה בא ללמד אותנו? בשנות האלה, פרקי אבות, זה פרקי אבות, זה הכל פה עניינים חינוכיים. ללמד שאנחנו נלמד מזה. כן, די שהרמב״ם מצא לנכון את ההקדמה הנפלאה שלו לעשות כהקדמה, כן, 8 פרקים לרמב״ם לעשות כהקדמה לפרקי אבות. כי זה המקום, ללמד אותך את היסודות. אז כשאתה רואה את המשניות האלה, זה נשמע כמו סיפור ההיסטוריה. אתם יודעים, אדם עד נוח, היו 10 דורות. וזה מנוח עד אברהם, היו עוד 10 דורות. אבל אם נעשה 10 ניסיונות, ספר לנו מה שאולי אם היינו לומדים את ספר בראשית יותר בעמקות, היינו לבד מגיעים למסקנות האלה. מה החידוש כאן? מה זה בא ללמד? אותנו, כאנשים יהודיים. האדם היהודי לומד משנה, צריך ללמוד מזה משהו. מה לומדים פה? את כל העניין הזה אפשר להתחיל להבין. כמו שתמיד, כמובן, אנחנו פה שיחה של הרבי, כן? זה מה שנקרא, goes without saying. זה ברור שאנחנו פה שיחה של הרבי בעניין הזה. והאמת היא שהיו עוד כמה שיחות כאלה שהיו על הכוונת, ככה, דברים מאוד נפלאים כרגיל, בעניינים שקשורים לפרשת לך לך, אבל פה, חוץ מזה שהשיחה היא נפלאה כשלעצמה, יש פה ממשק מאוד מעניין למה שלמדנו לא מזמן בספר התניא, פרקים ו' ז'. בגלל הממשק הזה, וזה לא תמיד יש את ההזדמנות הזאת, ללמוד סוגיה בפרשת השבוע ולממשק אותה, לחבר אותה, לקשר אותה לעיקרון שלמדנו בתניא, זה עוד אחת מהסיבות למה בחרתי דווקא בשיחה הזאת. אבל לגופו של עניין, זו באמת סוגיה נפלאה כשלעצמה, וכדי להבין, צריך להקשות עוד קושייה. כן, הרבי כדרכו הוא נותן לו סדרת קושיות, וזה אומר, אתה רוצה להבין מה התשובה? עוד קושייה. מתוך התשובה לקושייה הנוספת, יתורצו לך גם כל הקושיות שלפניכם. מה הקושייה? הקושייה היא הסדר המשניות. סדר המשניות פה נראה לכאורה קצת בעייתי. אנחנו יודעים שסדר המשניות זה דבר שיש לו משמעות עצומה. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, שסידר את המשנות, הוא נקרא סידר את, מה זה סידר? הוא גם קבע מה צריך להיות הלשון בכל משנה, אבל סידר הוא כוונה, קבע גם מה יהיה הסדר של המשניות. וזה לא סתם, יש בזה נפקא מינות עצומות. אם למשל יש משנה אחת שבאה אחרי משנה אחרת, למשל נניח שיש שם מתנה שסותרת עצמו, תמיד הולכים אחרי המשנה המאוחרת יותר. כן? או אם יש סתירה בין פסק של משנה אחת לבין פסק של משנה שנייה, אז המשנה המאוחרת היא זאת שנפקא מינה להלכה שהולכים כמוה. סדר המשניות הוא לא מקרי. ובוודאי ובוודאי שרבנו הקדוש, שסידר את כל השישה סדרי המשנה, הוא סידר גם את מסכת אבות. זאת אומרת שיש לנו פה מטרה פה בסדר הזה, ואז אנחנו שואלים את עצמנו בעצם, מה הקשר בין שתי המשניות האלה שראינו, ב' וג', עשרה דורות מאדם עד נוח, ועשרה דורות מנוח עד אברהם, אבל בעיקר משנה ב' של עשרה דורות מאדם עד נוח, מה הקשר בין זה לבין המשנה שקדמה לה?
עשר.
מה? רק עשר. כן, אבל אתה יכול לספר על עוד עשרה דברים נוספים. עשר מכות לקו אבותינו במצרים. זה מופיע שם אחר כך, כן? אבל אני יכול לחשוב על כל מיני עשיריות כאלה שלא מוזכרות פה.
זה נכון, יש סדרה של...
וגם כשיש לך, נניח שהמכנה המשותף באמת עשר, אבל ברור שכשלוקחים את כל הדברים שהם עשר ומסדרים אותם, אז הסדר הפנימי ביניהם הוא גם צריך להיות קובע. כן? אז אתה שואל אצלך בעצם, למה לפני כן מופיעה משנה שדיברה על עשרה מאמרות נברא העולם? ומיד אחרי המשנה הזאת, משנה נוספת שמדברת על עשרה דורות מאדם עד נוח. היית יכול להגיד, אוקיי, הסיבה היא כרונולוגית. זה סדר השתלשלות העניינים. קודם כל מסופר לך על בריאת העולם. מה נברא העולם? אחרי זה נברא האדם. האדם, אוקיי, אדם, עד נוח. נגמרה הסירייה הזאת, מתחילה הסירייה הבאה, מנוח. זה רק עניין כרונולוגי.
זה לא
מתאים,
כי אחר כך יש עשרה דברים שנבררו בין השם השואלים.
או, יופי, נפלא ביותר, נפלא ביותר. רב יעקב, נכון מאוד, הנה אני לוקח פה את המשנה שמדברת על עשרה דברים שנבררו בערב שבת בין השמשות. זה לפי הסדר פה שמופיע ב... ברינת ישראל זה משנה ח', אבל יש סידורי, יש כידוע, יש כמה וכמה גרסאות איפה בדיוק, איך מחולקות המשניות של פרקי אבות.
זה סידור אחר?
כן.
לא
כן, 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 כן. לא רק סדר אחר, אלא גם המשניות עצמם לפעמים מסתיימות בנקודות אחרות. חלוקה אחרת של המשניות, כן. אז יש גרסה שזה צריך להיות משנה ו', אבל פה לפי הגרסה הזאת זה משנה ח'. אז כתוב פה, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אלו פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, השמיר, הכתב, המכתב והלוחות, וישומרים אף המסיקים וקבורתו של משה רבנו, ואילו של אברהם אבינו, וישומרים אף צוות בצוות עשויה. וזהו למעשה המשנה האחרונה מבין סדרת כל המשניות שמדברת על עשרה. ולפני כן יש על הניסים שעשו אותם את בית המקדש, הניסיונות של אברהם אבינו, ועוד כהנה וכהנה, אז ברור שאם זה סדר כרונולוגי, אז זאת הייתה אמורה להיות המשנה השנייה. קודם כל עשרה מאמרות, ומיד אחרי זה, זה המשך של בריאת העולם. למה זה מופיע פה, ללמדך, שזה לא הסדר הכרונולוגי. אז אם כך, חוזרת הדרקושיה לדוכתה, למה מופיעה קודם המשנה שעוסקת בעשרה מאמרות? ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
נכון שאולי המחנה המשותף זה השכר והעונש, כי גם מדברת בשכר ועונש הראשונה, גם השני אלה מדברים בשכר ועונש.
נכון, אבל כן, שכר ועונש נכון, אבל יש לנו פה, זה כאילו קצת כללי, שכר ועונש. אז נצרת, איך זה מתחבר? איפה החיבור פה? מעין של השכר ועונש. אבל האמת, שכשבאמת חושבים את העניין הזה, באמת כמו אתה אומר רבי יעקב, מה אחוז? יש שכר ועונש. אז אתה רואה שיש שני סוגים, רשעים וצדיקים. רשעים, מה נאמר עליהם? שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כי הרי המאמר, היה מספיק מאמר אחד, והקדוש ברוך הוא ברא בעשרה מאמרות כדי להיפרע מן הרשעים. ויתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זאת אומרת, ההסבר לכך הוא שהעשרה דורות מאדם עד נוח זה היו עשרה דורות שנכנסים לגדר של הרשעים של המשנה הראשונה. זאת אומרת, המשנה הראשונה באה ומספרת לנו על הרשעים האלה שמאבדים את העולם. זו שואלת הצבירה, תגיד לי, רגע, מי זה הרשעים האלה? היו פעם כאלה? באה מיד המשנה ולאחר מכן אומרת, כן. זה עשרה דורות מאדם עד נוח. אלה רשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולכן לא מגיע להם שום שכר. אין להם שכר. לכן אצל נוח לא כתוב שהוא קיבל שכר כולם. ואז מגיע המשנה השלישית. עשרה דורות מנוח עד אברהם. עשרה דורות האלה עם נוח אברהם, הם כבר בסטטוס אחר קצת. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. מיין.
הסטטוס אחר זה בגלל שהיה את המבול בינתיים, או...
זה הצפסד. צויין.
אפילו טעם שלך לבין.
באמת? סתם, אתה יודע, אני רואה באינטרנט כל מיני דברים ואני מנסה,
אתם השכנים זאת אומרת, העשרה דורות האלה, מאדם עד נוח, והעשרה דורות מנוח עד אברהם, נכון שזה עשרה וזה עשרה, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה שונה לגמרי. המשניות מביאות את השוני הזה לידי ביטוי בצורה מאוד מפורשת. שם מדובר על שכר. בעשר הדורות שם מנוח עד אברהם. מאדם עד נוח לא מוזכר שכר בכלל. והאמת שחושבים על זה, זה די פשוט. איך אפשר לדבר על שכר, על דור, דורות, שהפשיעו והרשו עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך היה להשמיד אותם? להביא מבול לעולם? איזה שכר? מלא הארץ חמאס. מה אפשר לדבר שם על שכר? זאת אומרת, המשנה הראשונה שמדברת על להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם, שנברא בעשרה מאמרות, מי זה הרשעים האלה? זה הרשעים האלה שמאדם עד נוח. וכאן אתה רואה גם שכשאומרת המשנה מאבדים את העולם? זה כפשוטו. זה לא, אפשר כמובן לדבר בו כל מיני מדרשים כאלה ואחרים, אבל לא, זה כפשוטו. הסמיכות הזאת, זה מה שזה בא ללמד. מאבדים את העולם, הכוונה הם הכריחו את הקדוש ברוך הוא להביא מבול. הגיע המבול. נוח, והדורות שאחריו, זה כבר לא אותו דבר. נכון, לא כולם היו שם גרויסי צדיקים, אבל המבול תיהר את העולם. זה כבר לא הייתה אותה רמת רישות, לא מסופר על החמאס וכל בשר, שיחת כל בשר את דרכו. אין ביטויים כאלה. יש עבודה זרה, עבודת אלילים. זה כן. אבל על מה הגיע המבול? הוא לא הגיע לעבודת אלילים. הוא הגיע לגזר. מלא הארץ חמאס. אומר רש"י על המקום, מכאן, שהמבול בא לעוון הגזל. אין, בדורות שלאחר מכן, אין כבר כזאת שחיתות. ירידה לדרגות כל כך נמוכות, אחרי נוח כבר אין. מה הבעיה של העולם? עבודת אלילים. מה זה עבודת אלילים? בן אדם התברג לו פה בורג, לכיוון הלא נכון. הוא לא מבין. הוא מסתכל על השמש, על הירח, והוא עובד אותם, עובד גרמי השמיים. במאמר מוסגר, צריך להגיד, אני לא רוצה לשתות לכיוון הזה, אבל רק להעלות את הנקודה. ידוע, אותו מאמר חז"ל מפורסם שמביא רש"י בתחילת פרשת נוח. יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח, ויש דורשים אותו לגנאי. לגבי צדיק תמים היה בדורותיו. שאילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב. מה זה דורו של אברהם? מה היה שם? ואיפה אנחנו יודעים מה היה בדורו של אברהם? כמובן שחז"ל מאירים את עינינו, אבל מי שלוקח ומסדר את השתלשלות העניינים בדורו של, למעשה מדור אנוש, עד מה שקרה בימי אברהם אבינו, כעניין סיפור היסטורי מרתק ומאלף, זה הרמב״ם. איפה? ההלכות הראשונות, ביד החזקה, בספר המדע, בהלכות עבודת כוכבים. הלכות עבודה זרה. זה הרמב״ם של הלכות עבודה זרה. זה מופיע מיד בתחילת היד החזקה, בכרך הראשון, בספר המדע. שם כל ההלכות הראשונות מספר לנו הרמב״ם סיפור מופלא על איך התחילה עבודת אלילים מדור אנוש ומה עבר להם בראש, והם היו אנשים לא טיפשים אז. ככה אומר הרמב״ם, לא היו שויטים. אלא מה? זה היה דור אנוש, שואלים כוונות טובות. אחר מכן במוצאת השנים זה הלך והידרדר והתגלגל לעבודה פשוטה, עבודת אלילים פשוטה, פרימיטיבית, בהמית, כמו שקרה בדורות שנה אחר מכן. אבל מה השאלה פה? זה בסדר, חשוב מאוד להבין, אבל היד החזקה זה לא ספר היסטורי. היד החזקה זה ספר הלכתי. הכי טהור ומזוקק שיש. אז אתה פותח את היד החזקה, הנה, יש לך פה הלכה, כלי עץ הראוי למדרס שכבר בכותל בתוך הבניין קבע בזה, זה הלכות כלים, מקרה. זה הרמב״ם היומי של השלושה פרקים ליום. אין פה סיפורים. מה פתאום שם הרמב״ם מתחיל לספר, ולא סתם מתחיל, מעריך, מה זה עריכות? ואיזה סיפורים? ככה, מסה של סיפורים. הלו, הרמב״ם, זה לא ספר היסטוריה. אתה רוצה? זה חשוב, שים את זה במורה נבוכים, שים את זה בפירוש המשניות, שים את זה בשמונה פרקים, לא בספר הלכתי. אלא מה עם האשמה? אם הרמב״ם שם את זה ביד החזקה, סימן שזה עניין הלכתי. היה זה לא היה שם. מה הלכתי בכל הסיפור הזה? המחשבה. הראש. צורת החשיבה. הרמב״ם בא ואומר לנו, ידידי, הרמב״ם מדבר אליהם, מבין כל הסיפור הזה, מעינו שהדבר, לא, ידידי, תשמע. יש הלכות כמו הלכות כלים, שלוש תיבות, שלוש ערבות, שלוש עגלות, מיטה, כלי מדרס, זה אני יכול לספר לך את ההלכות האלה ואתה תדע אותם על בוריין וזה בסדר גמור. כשזה מגיע לענייני עבודה זרה, זה לא עניין טכני. אני צריך לחנך אותך כדי לאפשר לך להתייחס לעבודה זרה כמו שהיא, אתה צריך לדעת מה השורשים שלה. איך היא באה לעולם בכלל? אם אתה לא תבין איך עבודה זרה באה לעולם, אז אני יכול לדבר מפה ועד מחרתיים. אתה לא מאופנן על התדר הנכון. הוא צריך להפנן אותך. כן, הוא מושג מאלקטרוניקה בסיסית, כן? מתורת הטלקומוניקציה, אפנון, מודולציה. אני כאילו מכניס אותך לטלם מהשורה הנכונה, מכניס אותך לקו המחשבה הנכון, אומר הרמב"ם. ואין לך דרך להיכנס לערוץ המחשבה הנכון, אלא אם כן אתה מבין איך נולדה העבודה הזרה לעולם. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, זה לא כסיפור. זה עניין הלכתי מדויק מאוד. כי אתה צריך להיכנס למוזה הנכונה, לצורת החשיבה הנכונה, אם אתה באמת רוצה להיות מסוגל להילחם בעבודה זרה כמו שצריך. ומה זה להילחם בעבודה זרה? קודם כל, זה לדאוג שאתה לא תדבק בחיידק. חס וחליל. אז יש שם את הסיפור. וברוח זו, אנחנו מסתכלים על הדורות האלה שבאמת בין נוח לבין אברהם. והדבר העיקרי שהוא הבעייתי מבחינת אותו דור, זה עבודה זרה. כל הסיפורים של אברהם אבינו, איך הוא גילה את האלוקות, שבר את הפסילים, כל הסיפורים, המדרש, שבר את הפסילים, שאל אותו אבא שלו, מה קרה? אמר, אתה רואה, הפסל הגדול הזה פה גמר את כולם. אומר לו אבא שלו, מה? הפסל לא זז. אומר לו אברהם אבינו, נו, אם הוא לא זז, אתה מתפלל אליו? ואם הוא לא מסוגל אפילו לשבור את הפסל של ידו, אז מה אתה מתפלל אליו? הוא כלום, הוא אפס. אתה רואה שאפילו לא מסוגל להגן על עצמו, אני שברתי אותו. אז הכל מתרכס עם עושה של עבודה זרה. אין שם שחיתות במובן שהיה לפני כן. במילים אחרות, העשרה דורות שמנוח עד אברהם היו בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר העשרה דורות שמאדם עד נוח. לכן שם כבר אפשר לדבר על שכר. מה שאין כן, מעשרה דורות שמאדם עד נוח. ואברהם אבינו, הוא גולת הכותרת. עכשיו, נכון שהם היו בדרגת, אבל הם כולם היו חוטאים. כולם עבדו עבודה זרה. עבודה זרה כידוע, זה המצווה הראשונה, אולי אפשר להגיד גם העיקרית במידה מסוימת, שנצטוו בני נוח. ובני נוח, הכוונה, נכון זה נקרא שבע מצוות בני נוח, אבל הצטוו בזה, לא רק נוח הצטווה, חלק מהם הצטווה עוד האדם הראשון. ולאחר מכן אחריו. עבודה זרה זה בעיה גדולה מאוד, אז ודאי שכולם חוטאים, אבל הם כבר לא היו בדרגה כל כך שפלה כמו העשרה דורות שמאדם עד נוח, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא מצא נכון להביא מבול, טוב, הוא גם קראת ברית, והבטיח שזה לא יקרה יותר. אבל לא היה להם את אותה רמת שחיתות מוסרית מכל הכיוונים, כמו שהיו עשרה דורות לפני כן, לכן שייך העין שם שכר. כשיש שם עניין של שכר, ואתה לא יכול לתת זה לבן אדם עצמו, מכיוון שהוא עובד עבודה זרה, למי אתה נותן אותו? למי שכן מתאים. זה אברהם, מבין? אבל בכל זאת הדברים נשמעים אולי ברורים, אבל הם לא ברורים לגמרי. לא לגמרי ברור. עדיין קשה פה. לא, לא מדויק, מה שכן אולי...
לכן, שבין אדם לחברו אין אולי שכר, אולי, כי ההפך של לגזול, כן, זה עבירה, ההפך של לגזול זה לא משהו חיובי שאתה יכול לקבל עליו שכר, אם אתה לא...
אבל אתה יכול לתת. לתת צדקה.
כן, זהו.
לא, לתת צדקה. אבל לא, אני אומר, זה נכון שהדגש הוא על עבירות שבן אדם לחברו, אבל כמו שאומר הרמב״ם, איפה התחילה עבודה זרה? בדור אנוש. אנוש הוא ממש בהתחלת הדורות שומע אדם עד נוח. זה עוד בקבוצה הראשונה. כן, שם התחילה עבודה זרה. או, זה בדיוק הנקודה, וזה לא שלא הייתה עבודה זרה. היה גם וגם. בדורות שלאחר מכן, התורה לא מספרת לנו על בעיות של בן אדם לחברו, אלא הדגש הוא על עבירות שבן אדם למקום. כנראה שלא שלא היו, אבל זה לא היה כל כך שפל כמו בעשרה דורות של בן אדם עד נוח. אבל אלה חטאו ואלה חטאו. אז מה אתה רוצה להגיד? למה אלה, הקדוש ברוך הביא להם למבול, ולא היה שם השכר, ונוח לא קיבל? הרי מחיית המשנה זה אותו דבר, להודיע כמה יחפה מפנם, שכל הדורות היו מכיסים ובאים. ולאחר מכן, גם משנה שלאחר מכן, כל הדורות היו מכיסים ובאים. אלה מכיסים ובאים, אלה מכיסים ובאים. מה השוני ביניהם? הרי ברגע שהמשנה מנוקטת באותו מטבע לשון, שהוא מכיסים ובאים, הכוונה היא זה אותו דבר, לכאורה.
השוני זה הטיפול, כנראה.
מה?
הטיפול.
מה זאת אומרת הטיפול?
הטיפול אחד זה... אין מה לצפות ממה שיש. הטיפול השני זה להביא מישהו שיכול לטפל ולשפר את המצב.
זה בדיוק העניין, השאלה היא למה?
למרות שמכיסים, מכיסים.
כן, למה? למה נוח, הביאו את נוח, לא הצליח לטפל. הביאו את אברהם, כן הצליח לטפל.
עולם חסיד דיבני, כנראה זה מתחיל בזה.
או. אז פה הנקודה. וכאן זה מתחבר לספר התניא. אנחנו יודעים, בואו ניקח למשל דוגמה מכיוון אחר לגמרי. עם ישראל יוצא למלחמה. בכל המלחמות שהיה, יצא עם ישראל בתקופה הקדומה, ההוראות מה לעשות? כמובן, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, נלחם את מלחמותינו. הניצחון היה בצידנו. ניצחון מוחץ. נגמרה המלחמה. מה עושים? שתי אפשרויות. יש עמים שאנחנו מצווים להשמיד אותם. על נשיהם, טפם, צונם, בקרם, הכל. להמשיך אותם, להשמיד אותם מתחת פני האדמה. יש עמים שלא. לא רוצים להשמיד אותם. לגרש אותם אולי, בטח לא את צונם ובקרם. מה ההבדל? גם האלה יש להם גורל כזה, ואלה יש להם גורל כזה. דבר מוסגר דרך אגב. המצוות האלה של התורה, זה ניסיון גדול. כי יכול לבוא איזה יפה נפש להגיד, שמע, תמיד זה אותו תינוקות. אתה פוגש תינוק עמלקי. מה, אתה תהרוג אותו? איזה בובה כזה, שיער בלונדיני, עיניים כחולות גדולות. עמלקי. מה שאתה צריך לעשות, אני בכוונה מקצין את זה, אתה מכוון לו אקדח בין העיניים, לוחץ על הידק, אני מצווה להשמיד כל זרע עמלק. איך אתה מעלה סיטואציה כזאת על דעתך? זה אכזרי. זה מה שאמרת התורה?
זה מה שקרה עם שם. ריחמו על ה...
כן, מי שמרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר לרחמנים. אתה צריך להבין שתורתנו היא תורת חיים, לא סתם הקדוש ברוך הוא נקרא רחמנה. אנחנו רואים עכשיו ערך אפיים ורב חסד ואמת. ואם הקדוש ברוך הוא אומר שצריך לקחת את העם הזה שנקרא עמלק ולהשמיד אותו, אז ככה צריך להיות.
הקדוש ברוך
הוא צריך
אותנו שנעשה,
אם הוא
רוצה להשמיד
את העמלקים, הוא יכול לעצמו. טוב, אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נעשה ברית מילה, יכולה לחתוך לנו, זה לפני כן, זה שאנחנו נולדים. יש עניין שאנחנו צריכים, מה שנקרא, לגלות אלוקות פה בעולם. כן, כמו כל מצווה אחרת, למה הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נפריש תרומות ומעשרות, שהוא ייקח את הכהן וייתן לו יותר. ידעת שיהיה לו יותר ברכה בעמלו. כן, זה אפשר לשאול על כל, על כל מצווה, אז הוא בחוץ צריך. אנחנו לא שואלים, הוא רצה לעשות לו דירה בתחתונים. העניין הזה של לגלות אלוקות דווקא בעולמות הכי נמוכים, ככה הקדוש ברוך הוא יותר מבסוט. מה שנקרא למשוך אלוקות לדרגות הנמוכות ביותר, התערותא דלתתא, זה מה שרוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא. זה ההצדקה לכל קיומו של היהודי פועלי אדמות, שהוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם בדברים הגשמיים ביותר, כולל גם במצוות שעל פניו נראות לכאורה לא סימפטיות, כמו מצוות מחיית זכר עמלק. יש מצוות מאוד סימפטיות, כמו שבת קודש, יש מצוות שלכאורה חס וחלילה, מה אנחנו? הכל זה סימפטי, כל תרי"ג מצוות. אותו דבר, כולם אותו דבר. אבל לאוזניים מעודנות כאלה זה נשמע קצת לא סימפטי. קוד את זכר עמלק, אבל זה ברור. אנחנו מבינים שהעמלק זה רע מוחלט. רוע מוחלט. לכן מצווה למחוק אותו. אי אפשר לתקן את העמלקי. לכן מצווה למחוק אותו. איפה שאפשר לתקן, אתה לא מצווה למחוק אותו. כשאני זוכר, כמו שאני זוכר את זה אתמול, כמו שזה היה אתמול. פעם, לפני הרבה שנים, יצא לי להעביר בנושא הזה פעולה בבני עקיבא. אני מדריך לבני עקיבא, כן? בשנות נעוריי. אבל מה, הייתי כזה מדריך, הייתי מדריך של השבט שלי. משהו לא כל כך שכיח, כן? אני זוכר שפעם עשיתי פעולה על העניין הזה. ובאתי להם סיפור מאוד ידוע, אני לא זוכר מי כתב אותו. איזה פובליציסט רציני כזה, כדי להדגיש את הפואנטה. זה התחיל בסיפור נוגע ללב, על ילד קודח מחום, שוכב על מיטת חוליו, מפרפר בין החיים למוות. האימא מבא מודאג וכואב על פניה, מתרוצצת מרופא אחד לרופא שני, שואל את הרופא, מה יהיה, מה יהיה? הילד יחיה, הילד יחיה. והוא מזיע וזה ופה ושם, ככה כמובן העלילה הולכת ומתמשכת. ואז כאילו נעצר הסיפור, אתה פונה לקהל השומעים, תגידו, הסיפור הזה, מה אתם רוצים שיהיה? אחרי אתם רוצים שהילד הזה יפריע, נכון? והוא מסכן, כל התיאור, האמא שלו דואגת לו, הוא כזה מסכן, הוא חלש, כולו ילד קטן. בטח אתה רוצה שהוא יפריע, נכון? עכשיו מספרים לכם שהילד הזה הוא אדולף היטלר. מה עכשיו אתה חושב? הלוואי שהיה מת. זאת אומרת, אתה יכול להיות רחמן בן רחמן כשהכל מצטייר לך ככה, אבל אם היית יודע את הסוף, אתה היית הרבה פחות רחמן. זה העניין של עמלק. כשהקדוש ברוך הוא אומר לך שאתה צריך למחות, הכוונה אי אפשר להוציא מהם שום דבר טוב. זה הרוע המוחלט. לכן מצווה למחות אותם. איפה שאפשר להוציא עוד משהו, יש תקווה, יש ניצוץ, אפשר להפוך החשוכה לאורה, שם לא מוחים. זה ההבדל בין שני הקבוצות האלה של 10 דורות. 10 דורות מאדם עד נוח היו רוע מוחלט. לא היה שם שום תקווה. קדוש ברוך הוא היה ערך אפיים. חיכה 10 דורות, שלח להם את נוח, בנה את התיבה 120 שנה. לא זה כדי שיועילו בטובם אולי להתחיל לחשוב קצת. לא רק זה, מספרת לנו התורה, אומר לנו המדרש, הקדוש ברוך הוא בהתחלה הביא את המבול טיפין טיפין, לא בבת אחת פתח עליהם, את ארובות השמיים ואת מעיינות תהום רבה, זה בהתחלה הביא להם גשם, והגשם הלך והתחזק, והלך והתחזק, ועוד יותר התחזק, למה הקדוש ברוך הוא אמר, אז גם עכשיו אתם לא חוזרים בתשובה, נתן להם צ'אנס, עד לא דקה 90, הדקה 98. המבול כבר היה בעיצומו, וגם אז הם היו מערערים תשובה, הקדוש ברוך הוא מפסיק את המבול, אבל הם לא עשו את זה. זה היה רוע מוחלט. רוע מוחלט. הגיעו לשפל כזה, שאין ממנו תקומה. לא הייתה ברירה, יש ברוך היה צריך להביא את המבול. ושם שייך לדבר על איזשהו שכר. מי שהגיע לדיוטה הכי נמוכה שיש, שייך לדבר שם על שכר. שם העניין של שכר. לכן, לא כתוב, באמת, יש ברוך הוא היה ירח הפיים, ובאמת חיכה, שכל הדברים החיסונים באים, עד שהביא אליהם את מי המבול, בדור העשירי, נוח, לא הייתה ברירה. צריך לטהר את העולם, כמו במקווה, הביא את המבול. אבל יש גם סוג אחר, יש דברים שבגלוי הם נראים רעים לגמרי, אבל בפנימיות יש להם איזה ניצוץ טוב, יש אפשרות עוד להפוך את הקערה על פיה, להוציא מתוך הרע הזה את הטוב שבו. אגב, דבר מאוד מעניין בעניין הזה של הרע המוחלט, מוסבר בליקוטי תורה, מוסבר מאוד מעניין למה בשביל לטהר את טומאת המת אתה מזה מאפר הפרה האדומה. זה דבר שעליו אומר שלמה המלך, הפקמה והיא נסתרה ממנו. מה? זה חוק. מה הסיבה? לא ברור. שרבנו, הקדוש ברוך הוא גילה לו. לאף אחד אחר לא. אז נכון, אנחנו לא יודעים באמת מה הסיבה, אבל בליקוטי התורה לומדים מכאן שהעניין של שריפת הפרה בא ללמד שהפרה זה הרוע המוחלט. ואין לה תקנה, אין תקנה לרוע הזה, אלא בשריפתו. ואז כשנשאר רק האפר, זה עכשיו משמש למטרה ההפוכה כדי לקחת את התאומה הגדולה ביותר שיכולה להיות. אבי אבות התאומה, המת, ולטהר אותו. תומי המת ולטהר אותו. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לקחת את הרוע המוחלט ולשרוף אותו לחלוטין, ואז זה מגיע לדרגה של אפר הפרה, אתה מרבב אותו במים, זקים, וזה כבר יכול לטהר. כי האפר הזה מראה שגם הרע המוחלט, הוא כמו שאומר שם על ליקוטי תורה, שאין דבר כזה שהוא רע מעצם, מתוקף עצמותו. אין רע שהוא מתוקף עצמותו. יש רע מוחלט, אבל זה אף פעם לא מתוקף עצמותו. אתה רואה שהפרה, אחרי ששרפת אותה ונהיית אפר, היא פתאום משמשת דבר הכי קדוש שיכול להיות, להזות על הטמאים. מתאר את הטמאים, מטמאת הטהורים. מה שמלמד גם כדוגמה שלפעמים דווקא ההשמדה הטוטלית, השריפה המוחלטת של הרוע שהיא כמו שריפת הפרה, דווקא זה מה שמביא את הטוהר לעולם. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא עם המבול. תיאר אותם במקרה. תארה זה או באש או במים. כמו שמתארים אותם באש, מתכות, כמו פרשת מדיין, מלכה במדיין. כן, שם נורדים חרב וזה, תארה זה באש. לבן את זה באש, ויש במים. כל שיש סוגי טהרה שזה במים, זה המבול, ויש טהרה שזה באש, זה שריפת הפרה האדומה, שריפת הפרה. שהיא אדומה זה כבר משהו אחר. אבל שריפת הפרה, שהיא מסמת את הרוע המוחלט, את חטא העגל. אבל כאמור יש את הסוג האחר שזה רע, אבל זה רע שעדיין יש בו תקנה. אנחנו בספר התניא בפרק ו' ראינו ש זה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד מעניין שגם שם מה שמככב זה המספר 10. זה 10 ספירות. ראינו שיש 10 ספירות / 10 מידות שהן כנגד 10 ספירות העליונות בטוב, וזה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא. יש גם את 10 המידות הרעות, הסמך א' וכל העוזרים על ידו. והסמך א' הזה יש לו עוד 3 הקליפות שהן רעות לגמרי, ויש את הקליפה הרביעית, קליפת נוגה, שאותה תלוי בך מה תעשה. אתה יכול להעלות אותה לטוב, זה נקרא להפוך את זה למותר, כלומר להתיר את הקשרים, ואתה יכול להשאיר את זה כאסור, קשור, ברגע שזה מתחבר לקליפות. כלומר, יש לנו קליפה נזילה, זה קליפת נוגה, ושלוש הקליפות התמאות לגמרי, שכמו שלמדנו בספר התניא, אין להן תקנה. כנגד שתי הקטגוריות האלה, זה שתי המשניות האלה. 10 דורות שמי אדם עד נוח, זה 10 דורות, אותם קליפות, אותו רשע, אותו סוג של רשעים, שאין להם תקנה בכלל, אלא במחייה מוחלטת. ויש את 10 דורות, שמינו אחד אברהם, שם יש תקנה. מה צריך? את אברהם? איך איזה דמות שמסוגלת לקחת ולעשות עבודה שתקיים את העולם. אברהם אבינו הוא זה שחיזק, הוא זה שלימד, הוא שלימד אותם לקרוא בשם השם. כן, והייתה שם אשל, אכילה, שתייה, לוויה. מכירים את הסיפור שהיה בבן אדם, אומר לה אברהם אבינו, בוא כנס, פונדק שלי חופשי, אמרנו, לאכול, בבקשה. שים אותו ליד השולחן, אומר לו, סליחה, לפני שאתה מתחיל לאכול, אתה יודע מאיפה האוכל הזה הגיע? מהקדוש ברוך הוא. אומר לו, האורח, חשבתי שזה שלך, אני לא, איפה הקדוש ברוך הוא? זה אני אגיד לו תודה. הקדוש ברוך הוא לא רואים אותו. לא רואים אותו, אבל הוא אחראי פה על הכל. אתה רוצה להגיד לו תודה? תברך. איך מברכים? לא יודע. לא, תגיד אחריי. ברוך אתה השם, היה אומר לו כך, כמו שאומרים ילד קטן, והיה אותו גוי, אומר, חוזר אחריו. ככה הרע הקדוש ברוך, ככה אברהם אבינו גילה אלוקות בעולם. פתאום שם השם ניסה על שפתי קול. ידעו השם, אלוקים, קדוש ברוך הוא, בשמיים, פתאום הפך להיות שם לשיחה. החבר'ה היו יושבים, הם שישי על הברזינים, היו יודעים, שמעתם, יש קדוש ברוך הוא, אברהם אבינו, אתם רואים, הבחור הנחמד הזה, הוא גילה לנו שיש אלוקים בעולם. זה מה שאברהם אבינו עשה? זה הנפש אשר עשו בחרן. הם עשו אותם במו ידיהם, לפני כן הם היו גורנישט. הם היו כלום. הם עשו אותם, כפשוטו. כל אחד ואחד מהאנשים האלה יציר כפיהם של אברהם ושרה. לפני כן זה היה כלום, והוא עשה אותו למשהו, לבן אדם. נו, אם אברהם אבינו הוציא את כל העולם מהמצב הזה, ברור שמגיע לו שכר כולם. אז הוא הלך וגרף את שכר כולם. אז למה באמת 10 דורות? 10 דורות זה בא ללמד אותנו, כמו שאנחנו יודעים, 10 זה המספר המושלם. זה השלמות של כל השלמויות, זה 10. לכן, 10 הדיברות, 10 המכות, 10 דורות, 10 מאמרות, הכל מתחיל מ10 מאמרות. זה השלמות של כל השלמויות, זה המספר 10. ויש את השלמות של הקדושה, שזה 10 הספירות. ו10 המידות הקדושות, וכנגדם את השלמות במרכאות של הרוע, שזה 10 המידות הטמאות, זה לעומת זה. לכן הקדוש ברוך הוא מעריך ומחכה 10 דורות עד שמשלימים את כל המידות. אתה יכול להשלים את כל המידות הרעות, כל שנה כנגד מידה. גמרת את כל 10 מידות, הגעת לרוע המושלם, זהו, גמרנו. להוריד את הגרזן. אי אפשר לחכות יותר. לכן, הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. אבל עד 10 דורות. ולסיכום רק בעניין הזה, גם מכיוון שסיימנו, גם מכיוון שישראל צריך להתנדף, אם אני מצטט אותו ממקודם, כן, כבר בשלבי התנדפות מתקדמים, אז רק נאמר שהשאלה האחרונה, על כל השאלות ענינו, על שאלה אחת עדיין לא ענינו, מה יש לנו ללמוד מכל זה? אז ברור שזה לא סיפור היסטוריה. הלימוד בעניין הזה הוא מאוד מאוד פשוט. מדרש תנחומה על פרשת פקודי אומר שכל מה שאתה שומע שקורה בעולם הוא נכון גם אצלך בפנים. אתה עולם קטן. כל אדם הוא עולם בזעיר אנפין. יש עולם גדול ויש עולם קטן. דרך אגב, למה אומרים שכל מי שמציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא? זה לא בכאילו. כי האדם היהודי הוא עולם, באמת עולם. הוא עולם שלם, עולם מושלם. יש שם הכל בפנים. עולם. עולם קטן. ככה אומר שם המדרש תנחומה בפקודי. זאת אומרת, שאם אתה עולם, אז גם אצלך יש לפעמים המקבילה של 10 דורות האלה. יש לפעמים תקופות שאתה בירידה. אתה יורד, ויורד, ממשיך לרדת, ואתה מסתכל, ומשמש הידיים במקום, העיניים במקום, האוזניים במקום, לא קרה לי כלום. אני יכול להמשיך בשלי. הלו, ברוך הוא ערך אפיים. ודע לך, עד נקודה מסוימת. 10 דורות. בעולם הקטן שלך זה כמובן מושגי זמן אחרים. אתה לא יודע מה זה 10 הדורות האלה אצלך בעולם הקטן שלך, תיזהר. אל תיכנס לזה בכלל, אם כבר אתה בפנים, אל תמתח את החבר. תחזור מיד, תעצור מיד. אבל גם אם עצרת, זה לא מספיק. אתה צריך בעולם הקטן שלך להמציא את אברהם אבינו שלך. ימים יוצרו ולא אחד מהם. כל יום יש לו תכלית. אין יום שאפשר לבזבז אותו. יום שבוזבז זה המעוות לא יוכל לתקון. אין לזה תקנה יותר. זה יום, איבדת יום. יום אולי זה המושג של שנה, של דור, לך תדע. אבל אומר לנו הנביא, ימים יוצרו ולא אחד מהם. מה זאת אומרת? הימים נוצרו כדי שאתה בכל יום תעשה מה שצריך. ואם לא עשית, אתה צריך להביא מישהו שיתקן את כל מה שקלקלת לפני כן. אתה צריך להביא את האברהם אבינו הקטן שלך, שזה כמובן זה אתה עצמך. אתה צריך להגיע למצב שבו תעשה כזה תיקון בעולם הקטן שלך, שאתה תהיה בחזקת, לא רק שאתה לא תצטרך למתוח את הערך אפיים, האריכות האפיים של הקדוש ברוך הוא, אלא גם שתבוא ותיטול שכר כולם. מה זה תיטול שכר כולם? תיטול שכר בגין כל הימים שלא עשית מה שצריך. תיטול שכר כולם. עכשיו, תגלה בדיעבד שכל מה שהיית וכל מה שעשית, הכל היה לתכלית טובה. אז יהי רצון שבאמת נשכיל למצוא כל אחד בתוכו את אברהם אבינו, לא הקטן, אי אפשר לדבר על אברהם במושגים של קטן, אברהם אבינו שלו, שבאמת ילך ויגלה אלוקות במוחש. מה עשה אברהם אבינו? גילה אלוקות בעולם. שיהיה לנו בעזרת השם גם בעולם הפנימי, שיהיה לנו אלוקות מוחשית, ברורה, מורגשת, ידועה ומובנת, כמו שהייתה לאברהם אבינו. יתקיים בנו בעזרת השם. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. בעזרת השם.
זה
במלכות
של השבוע
הזאת? במלכות, כן.
לא כתר מלכות, זה במלכות.
יש גם כתר מלכות.
כן, כן, זה מושג אחר.
לא זה.
שרכוח,
אדם, ישראל, שרכוח גדול. יאנקל השני פה ברח לנו לחוץ לארץ, ואפילו זה ברח לחוץ לארץ. דוד פרידמן. הוא נסע, לא נוסע הרבה, הוא לא נוסע לחול, אבל נסע. מה?